ברשות יציאה, כבוד הרבנים מוסרי השיעורים, כבוד הרבנים, קהל קדוש נכבד, אני באמת נרגש להיות במעמד הזה, לא שאני לא מופיע במעמדות גדולים, אבל אני נרגש באופן מיוחד מסיבה פשוטה. אני חשבתי שאני מוזמן לאיזשהו חוג שלומדי רמב"ם, יפה מאוד, זה דבר מאוד מאוד חשוב, ולבוא לברך אותם ולעודד אותם. ופתאום ברוך השם אני שומע רשת של שיעורים, ואני רואה כאן רבנים של השיעורים, ובעיקר העיקרים, וסליחה על כך, אני גאה בבני עדתי, אני מאושר בבני עדתי, לראות ברוך השם נקבצו, באו ולומדים רמב"ם, ומלא אותי אושר רב מאוד מאוד, הן מהפן של לימוד התורה שבדבר, והן מהפן של לימוד הרמב"ם, ותכף בעזרת השם יתברך, בכל שנתחיל את הדיבור, אנחנו נדבר גם על הפן של הלימוד היומי-יומי בתורה, וכן על לימוד הרמב"ם, בשני היבטים שבו, בכוליות השלמות של התורה, וכן במיוחדות של התכנים, וגם בפן השלישי, בזיקה ובקשר בין אבותינו ואנחנו, יהודי תימן, ובין הנשר הגדול, רבנו משה בן מימון. אז לעזרת השם אנחנו נגלגל ככה, אבל כשאני רואה את הצון מרעיתנו, את בנעדתנו, נקבצו ובאו למרמין לב, השם מחזקכם, מאמצכם, באמת ירבה בטובכם וירבה בושכם. מוריי ורבותיי, כיוון שבכל זאת סיימתם ספר זמנים, והואיל בספר זמנים בדברי רבנו מסתיים בהלכות תעניות, ואנחנו מצויים כעת בימי בין המצרים, אז תראו איך הרמב"ם מסיים: כל הצומות האלו עתידים, כאן כתוב להתבטא, הגרסה התימנית ליבל, לימד המושיח, ולא עוד, אלא שהם עתידים להיות ימים טובים וימי שמחה וששון, שנאמר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, צום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועלים טובים, והאמת והשלום יהבו. באמת רבותיי, אני מבין את הנבואה של הנביא זכריה, אז הוא אומר, כל כך טעמים, הרבה טעמיות, שלישי בעשירי בטבת, צום גדליה, שלישי בתשרי, 17 בתמוז, בתשעה באב, כל כך הרבה צומות על החורבן, בשנים על גבי שנים אנחנו טעמים. אז יגיעו הימים שמגיע לנו להפוך את היגון שלנו לשמחה. זה דבר שמתקבל על הדעת, כי באמת כל כך מתעדים עכשיו הרבה שנים, מגיע לנו שזה ששון שמחה. אבל לא מובן לי למה הנביא זכריה מסיים והאמת והשלום אהבו. מה הקשר בין ימי תעניות של יגון וצרות שיהפכו בעזרת השם לששון שמחה לעניין של אמת ושלום? אמת ושלום אומרים אם יש סכסוכים, וברוך השם מצליחים לסיים את הסכסוכים, אז אומרים האמת והשלום אהבו. אבל בנסיבות האלה שימי תענית על חורבן, על גלויות שיהפכו לששון ולשמחה ולסיים באמת והשלום אהבו, בתמוה. אבל מי שקרא את דברי רבינו בהלכות העניות, ובמיוחד פרק חמישי, שזה נוגע לנו ממש כעת בימים הללו, יבין את הסוד של דברי זכריה, ויבין גם למה רבנו סיים את זה דווקא בנבואתו זו של זכריה. יש שם ימים, כך אומר רבנו, שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם. תארו לעצמכם, לפני אלפי שנים, כשחרב בית ראשון ונשאר גדליה בן אחיקם כאיזה מין גחלת של שארית הפלטה, ורצחו אותו, ואנחנו צמים עד היום הזה. עכשיו, אל תצטטו אותי, ואל תמסרו אותי למשטרת בעתיקווה. אני לא כל כך בטוח כמה הזיכרון לרצח רבין יחזיק מעמד. לא שאני מזלזל חס וחלילה ברצח ראש ממשלה או רצח יהודי. אבל הם משליטים את זה על עניינים שהם חוליניים, טיפסיים. כמה זה יכול להחזיק מעמד? דור, שני דורות, שלושה דורות. כבר לא ידעו מי זה יצחק רבין, לא מעניין אותם מי זה יצחק רבין. ויאמין אותם, ולכן יהיה קשה להם להזדהות עם זה. אבל תורת ישראל מצליחה להפוך אותנו עד היום הזה למגויסים לצום על צום רצח גדליה. זה פרט פלאים, מה העוצמה הזו? איך התורה יש לה עוצמה לשכנע אנשים כמונו? ואני מכיר כאן צעירים, הם לא נאיבים ותמימים, נניח הזקנים שיש בתוכנו, כאלה ישרי דרך, חנכו, כניס, קודש ברוך הוא, תודה. כאן באנו לארץ, אני חכמו שוכנתי ארמו, הכל צעד ושעל, אתה כאן מתגלגל עם כל מיני דברים שאתה שומע. לאלה קשה לשווק, לשווק אמונה תמימה. הרב קוק אומר, דורנו יצא מכלל יראה, ולכלל אהבה לא הגיע. דיינו, בתימן יכולת להגיד, חוף אללה, וזה הביא רעד. רעד, חוף אללה, הביא רעד. אבל כאן אתה תבוא לדור צעיר, תגיד חוף אללה, אומר מה אתה מדבר. איך אני לא ממשש את זה, אני לא מרגיש את זה, כן? כי דורנו אני חוכמה שכנתי עורמה. אבל, אומר הרב קוק, לכן אי אפשר בדורנו להסתפק ביראת שמיים של חוף אללה, אלא דע את לא יביך ועובדהו. ככל שאדם מכיר ויודע את גדלות השם, את עומק תורתו, את חוכמת הקודש של תורתו, הוא הופך להיות חסיד, נלהב לבורא עולם, אהבת שמיים, לא יראת שמיים. אני, לא פעם אני אומר לחברים שלנו, לצום ראיתנו, איזה יופי איך שאנחנו אומרים את הקדושה, נבידי שוח ונער יסוח, נפלא. אני תופס לחברה צעירים, אני אומר להם, תגידו לי מה זה, מה זה נבידי שוח ונער יסוח? אז תראו, יש כמה מהבדים, מחכים לחתום, שאיזה שחקן כדורגל יחתום להם. מעריץ, הולך, משתולל באצטדיונים, מה גדבו? אומנות הרגל והבעיטה, אומנות להיות הר אדם שזורק כדור לסל, זה האומנות, והוא יחתום לו, מה זה יחשוב, וילך להריץ אותו. אמרתי לו, ידידי, תראה מי אנחנו, מבחינת בשרנו וגופנו, גוף מגוף, מלא אספסוף, יוסיף ולא יסוף, היום איננו, מחר איננו, ותראה איפה הקדוש ברוך הוא העמיד אותנו, בדרכה של מלאכי השרת, זה מה שרבי שלמה בן גבירון אומר, כעתר, כתר מלכות, הוא מתאר את כל גלגלי מרום במושגים המדעיים האסטרונומיים של אז, הוא מראה שלמרות שאנחנו בני אדם נקודה זערורית, אבל בנשמה שלנו, השם העמיד אותנו מול האלוהים כביכול, מוקרנים ממציאותו התברך, וזה הגדלות שלנו, זה הייחוד שלנו. ולכן ככל שאנחנו מתעמקים בגדלות השם, בשלמותו, ברוך חסדיו, בחוכמתו התברך, נקדיש אחרון הריסון של השלום הראשון. אני פשוט הופך להיות אוהב, מעריץ את בו לעולם. אני מוכן להיות עבד שלו, לא כי הוא זקוק לעבדים, אלא כי אני מתבטל כלפיו, והתבטלותי כלפיו עושה אותי ענק. כי ככל שאני מתבטל כלפיו, אני יכול לקבל ממנו פי כמה, ואני הופך להיות איש שלם, איש רם המעלה. ולכן רבותיי, באמת, זה לא דבר כל כך פשוט, אומר הרב קוק, צריך להעביר את דורנו מיראה לאהבה. עכשיו מוריי ורבותיי, בואו תסתכלו. אז אומר רבנו, יש
יש שם ימים שעל שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שהראו בהם, כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להטיב, שנאמר והתבדו את עוונם ואת עוון אבותם. למה הרבה מעריך? שאומר, אנחנו מתייחדים, כמו להבדיל אלפי הבדלות, לשון החילונים, אחרנו הרחוקים מתורה ומצוות, אנחנו מתייחדים עם זכרם. זה מה שאנחנו שומעים כל הזמן, להתייחד עם זכרם. זה הרבה לא אומר. מה הרבה אומר? אנחנו מנסים לראות מה קרה, מה קרה שאכן באמת אבותינו קיבלו עונש חמור, גלות, חורבן, חורבן המקדש, גלות מארץ הקודש. והתבוננותנו תביא אותנו לכלל כך שהעוונות של אבותינו גרמו להם את אותם עונשים, ואז אנחנו עומדים מול אותה מציאות, וכיוון שאנחנו צאצאים של עם קודש, שיש לנו ברית בין אבינו ובין אבינו שבשמיים ובינינו, כמעשיהם כך מעשינו, כי אין הקדוש ברוך הוא מעניש עם ישראל לשם נקימה כדי לחסל את העם היהודי חס ושלום, אלא כדי לזעזע אותו ולשמר אותו ולגרום לו להיות עם השם, עם קודש יחיה בארץ הקודש עם מקדש בירושלים עיר הקודש. ולכן אומר הרמב״ם, מה תכלית הצום? זה לא התייחדות עם העבר לזכרם ולכבודם. לא יודע איך הוא נראה, מישהו ראה פעם את הדיוקן של גדליהו בן חיקם? לא יודע איך הוא נראה בכלל. את הדיוקן של רבין אני יודע, את הדיוקן של גדליהו אני לא יודע. ואני צם, אני צם בצום גדליה. למה? כי אני לא רוצה שעוד פעם יקרה לנו מה שקרה אז, כי אני רוצה שכולנו נחזור בתשובה, וחס וחלילה לא נסכן את הבית השלישי שמתחיל את אבות כעת כאן. כי בית שני חרב בגלל שנאת חינם, והוא לא יתבנה אלא באהבת חינם, ואנחנו צריכים לבער את שנאת חינם מתוכנו כל מה שיותר. וזה תכלית הצומות, שאנחנו נשתנה. עכשיו רבותיי, מה היו העבירות אז? וכי העבירות אז היו אך ורק בין אדם למקום? לא, הרבה עבירות היו בעיקר בין אדם לחברו. ולכן אומר רבנו, דעו לכם מה שהנביא זכריה אומר, שכל הצומות עתידים להיות לימי ששון ושמחה, לא כי זה פרס שמגיע לנו עד שצמנו כל כך הרבה, אלא שפשוט הסיבה לצער וליגון כבר לא תהיה, החטאים, העונשים כבר לא יהיו, אנחנו שוב להיות עם השם, מתוקן במידותיו, מתוקן בדרכיו, זרע קודש, הגונים, בעלי מידות טובות, בעלי מידות טובות, עם של אמונה, עם של קדושה, עם של צניעות, וזה מה שיביא אותם רובות האלה ששון ושמחה. ומשום כך אומר הנביא, האמת והשלום אהבו. דעו, הסיבה לחורבן אז, האמת נהדרת. כבר לא היה שלום, זאת לא הייתה שלמות ולא שלום, אלא שנאת חינם. הסיבה לאושר ולגאולה לעתיד לבוא, האמת והשלום אהבו. רק אם נתמיד בללכת אחרי האמת והשלום, זו הסיבה לגאולה, לששון ולשמחה. יוצא איפה? מי שלומד הרמב״ם, הוא לא רק לומד לדעת מה מותר ומה אסור. מי שלומד הרמב״ם, בעצם הוא מקבל תובנות אחרות מאוד מאוד לגבי החיים. דהיינו, הוא מבין את התוכניות של העניין, לא רק מה מותר ומה אסור. אם אתם שאלו רבים, תגיד לי למה אתה שם בימים האלה, אולי אם הוא לא למד רמב״ם כמוכם, תמיד ידע להסביר את הדברים האלה. הוא יגיד, כך מסבינו, והוא צודק, כך מסבינו. אבל הרמב"ם מקנה לנו תובנה, דיר ברק, יכול להיות שאתה תצום את כל הצום, מערב עד ערב בתשעה באב, מערב עד ערב. אם אתה לא מבין שאתה שם את הצום בשביל לחזור בתשובה, אלא אתה תחשוב שאתה באת לקונן על מה שהיה אז, פספסת. אתה אומנם יסמנו לך בי בשמיים שאתה מציית ואתה נשמע ואתה צם, אבל אתה לא תתפוס מקום ראשון בנהיגה, אתה תהיה תחתית הנהיגה, כי זה לא עובד ככה. אני תפסתי מישהו בחבר'ה שלנו, שבאמת אני אומר לכם, בזמן שאמרנו את הקינות על עשרות הרבה מלכות בחר, בזמן שקראנו את הקינה על חנה של אבניה בחר. והנה רבותיי, במנחה בא מישהו, ישב במקומו, כי הרי במנחה כבר יש מעל הספסלים, ישב במקומו, אז הוא בא ואומר לו, זו מפה, זה המקום שלי. יא, כבר יש פה רחוק, רק בבוקר ניסלת את מעות, על מי? על עשרה רבי מלכות הכרת אותם? הכרת את חנם של עד בניה? למה המדילים דמעה? עלינו עצמנו, שחס וחלילה לא נקלע למציאות כזאת. והאדם הזה הזיל דמעה עליהם, לא עליו. אז יסמנו רבי בשמיים שהיה בסדר. אבל זה מספיק בקושי, זה לא טוב מאוד. הוא יקבל תעודה, אבל זה מספיק בקושי, זה לא טוב מאוד. צריך להגיע לטוב מאוד. צריך להגיע לרמה שהוא יבין מה הוא עושה. הוא לא היה חוזר, רבותיי, אדם כזה שהיה לומד רמב"ם, הוא לא היה מעיז במנחה לבוא למישהו ולומר לו, זוז מפה, זה המקום שלי. אלא על חופתיה ותן לו לכיפה. אפשר, אם אתה תוכל לשבת כאן, כי אני נוח לי כאן, זה המקום שלי. ככה בעדינות. אבל אם לא, הוא עוד לא נכנס לעמד והשלום בכלל. הוא עוד בכלל לא נכנס לתיקון עצמי. הוא רק בא להתייחד עם העבר. עם העבר, שרוסתי. אז יוצא איפה שמי שלומד הרמב״ם מקבל תובנות מאוד מאוד חשובות. זה בבחינת תוספת יוקר למה שאדם לומד תורה. ללמוד תורה זה דבר מצוין, אבל הוא מקבל תוספת יוקר. מותק מוראי ואותה. היום, אחד מהעידודים היקר שלנו, רבי שלום אשוה, השם שלו וחייו, אתה מראה לי בבית של מזוזה, יפה, מוצב יפה, פרקה של כותל מערב, מאבן, מאבן, חולה וחולה. ושם כתוב, חטבתם, ומתחת לזה המזוזות, ומתחת לזה ביתך ושאר החפר, כלומר, לא כותבים מגילות מגילות, אלא לסירוגים מה שנקרא, יפה. אז הוא אומר לי, מה לעת הרב הזה? אמרתי, יפה מאוד, רק מה, יש לי חשש. מדוע? למטה כתוב שדאי, אז הם עשו נוטריקון, שומר דלתות ישראל. אמרתי לו, מזה אני חושש. הוא אומר לי, מה יש, מה הבעיה? אמרתי לו, פשוט, הם יהפכו את המזוזה לגומיה, שומר דלתות ישראל. רבותיי, אתם יודעים, אצלי בבית פרצו פעמיים. מה אני מזוזה? בואו תרוץ לי איזה מזוזה גדולה. אורי, איזה מזוזה יש לי בפתניסה לבית? תפצ'ה! כזו גדולה וענקית. והגנמים לא נפלו. ופרצו פעמיים. לפח חשבו שזה יותר קדוש לקחת מרב. כן? אז, רבותיי, צריך לדעת שהמזוזה, אומר רבנו, היא שומרת על נפש האדם. לא של הפורץ. אומר רבנו, יבוא האדם לביתו, כבר מרגיש, או, כמו שהאנגלי אומר, ביתי זה מבצרי. ואז, ידבר עם אשתו בכסות, בתקיפות, כמו מרגיש בעל רעי. עם הילדים שלו ידבר בתקיפות. וזה לא ככה. תיכנס מלא כל הארץ כבודו. השם שוכן בבית הזה. מלא כל הארץ כבודו. עודה, ענו. מי הקדימה לי והשלם? אז קבעת המזוזה, מי נתן לך את הבית שתיפות לקבעת המזוזה? השם נתן לך את הבית. והשם בתוך הבית, אם יש חוף עלה ואם יש אהבת שמיים, אם יש אהבת שמיים. ולכן יהיה זהיר, אל תתנסה, אל תהיה זכוך דעת. רבותיי, זוכרים את הרבי צהר, הרבי צהרי מכאן? פעם הבן שלו למד בישיבה תיכונית מקצועית שבה למדתי. ובדיוק אותו יום הייתי אצל המנהל לשיחה בעניין חשוב. המנהל כבר נפטר לכרוב לך, אבל הפיקח שנון, פולני, פיקח גרח. אז בקיצור, הגיע בדיוק הרבי צהרי, עם זקן בלונדי, בגרקומה, והפולני חשב, עם כל הכבוד שהוא בלונדי, ועם כל הכבוד שהוא גרקומה, בסך הכל דמוני. הוא לא מגיע לדרגה של פולני כזה חדק, לא? בקיצור, אומר לו המנהל, המנהל ישב על כיסא, כיסא עם ציר, מסתובב ככה, מסתובב לציר, ימינה, שמאלה והכל, ולא מכבד את הרבי צהרי לשבת, אלא הוא אומר לו, תשמע, הבן שלך זה תכשיט, אנחנו לא יכולים להחזיק אותו כאן, מדבר אותו בגבות הלב, והוא רבי צהרי בדיעות, ככה בודק, פיקח היה הרבי צהרי. אז בקיצור, הוא אומר, רגע, מה הבעיה? הוא אומר, תשמע, הוא עושה בעיות וזה וזה, אנחנו לא יכולים לסבול. אז הוא אומר, מדוע לא קיבלתי רעוקים בשעה הזאת? הוא מדבר בשעון הקודש. למה לא קיבלתי שום דבר? אז הוא אומר, מחץ על הקריזה, הרם, פלוני אלמוני להגיע, לרב תימני, בכוון לא מזכיר את השם שלו. הוא היה הרב של אותו תלמיד. להגיע דחוף לחדר המהל. הוא עוזב את הכיתה, מגיע לחדר המהל, אומר, תספר לו, תספר לו, תספר לו איזה תכשיט יש לו. והוא לא מבין עניין מזה רבי צהרי. הוא ככה אומר, הוא עושה בעיות, וזהו. ואבא כרבי צהרי אומר לו, הוא בעל החלק. שמור על הנוחה, לא אומר לו. והוא, כמו שאומרים, ממשיך ככה. הוא יודע, הרבי צהרי מבין שזה כעת, הוא ממלא את רצונו של המנהל לדבר סתרה על התלמיד. והוא מנסה, טוב, אומר לו, אוקיי, בסדר. עכשיו, מה אתה רוצה? אומר לו הרבי צהרי. אומר לו, אני רוצה לשלוח את הבן שלך, כאילו לזרוק אותו. אומר לו, קודם כל, אתה, כשאתה מדבר איתי, תפסיק להסתובב על ציר. אתה מנהל ואתה עובד שלי, ולכן דבר אליי בכבוד. פתאום ראה תימוני, ככה. אז הוא אומר לו, אדוני, איך קוראים? צא מהמשרד. אומר לו, לא יצא מהמשרד. אתה עובד שלי, ואתה לא תוציא את המתי מהמשרד. לא זו בבת שלא קיבלת אותי לשבת, אלא אתה גם לא תגיד לי מה לעשות, דבר איתי בכבוד. היה בכניסה, רבותיי, ללובי של הישיבה, ממש לובי ענק, היה כתוב ברוך בואך, באותיות משוקעות. אמר, עכשיו אני מבין, איך מדוע ברוך בואך אסלחו על אסגופו הנדרדה. כן, ככה כתב פחות ולגלגל אותו, רבותיי. דעו, מזוזה, כל הדברים האלה צריכות לגרום לשינוי באופי האדם. לא תזוח עליו דעתו, אני מנהל, אני בעל הבית, אני כך וכך. זה תפקידה של המזוזה. לגרום לאדם שווי דיאבון אל למחדי תומיד. בכל מקום אומר הרמ"א, רבי משה איסריש, בסימן ושום שחמר וקור החיים. דע, אתה נמצא בבית, הוא אמר זה בעקבות דברי רבנו הנפלאים במורה נבוכים, חלק ג' פרק נ"א עד נ"ד, דברים נפלאים. בעקבותיו הרמ"א אומר שם בסימן ראשון בשחמרו, הוא אומר, אדוני, אתה נמצא בבית, אל תאמר מי רואני. ואז אתה תלך כמעט חצי ערום בבית, או תדבר ככה לא יפה בבני הבית, אל תאמר מי רואני. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. זון זו זמתקירה לאדם, אומר רבנו. זה לא שומר דלתות ישראל, זה שומר נפשות ישראל. וזה הבדל עצום, שדי, אשר משדד את כל מערכות התבל, אשר יש לו די, משיח בעומה, יודע חריף מראשית, חוקר כליות ולב, זה שדי. אבל לא חס ושלום שומר דלתות ישראל, ואז אם חס וחלילה יש גניבה או יש קריצה או יש שריפה, איפה היה הקדוש ברוך הוא? כמה השקעתי במזוזה? לא, זה לא עבודת שמיים נכונה. זאת אומרת, הרמב״ם נותן לאדם תובנות אחרות, חיוביות. הוא לא רק יודע את הדין, מה מותר ומה אסור, מה הוא חייב, אלא הוא מבין אחרת את הדברים, בצורה המאוד מאוד חיובית. כבוד הרב, רמז לכם ברמז שבתוך סבר זמנים למדו גם כן הלכות קידוש החודש. אני זוכר כשיסעתי את הכולל בקריית אונו לפני הרבה שנים, הזמנתי את הרב מאיר מזוז השם שמואל חיי, הוא ראש ישיבת כיסא רחמים. הגיע לכולל, אז הוא אומר, הלכות קידוש החודש למדתם? אז כופו לו שם לקרקע, לא למדו. תימנים ולא למדו. אני אומר להם דבר רמב״ם, אצלנו בכיסא רחמים לומדים, אתם לא לומדים את זה? כך אמר, והוא צדק. כלומר, אנחנו צריכים להחזיר עטרה ליושנה, ללמוד את הרמב״ם, את כל הרמב״ם, לרבות גם דברים שלכאורה, שלכאורה, נראים לא מעשיים בשבילנו. כי אם אתה לומד את קדוש החודש, אתה מקבל תובנות אחרות, אתה לא נמצא אך ורק בתוך איזושהי ארבע עמות שלך בלבד. אתה מסתכל על עולם גדול, על גרמי שמיים, על חישובים של שנים, של חודשים, של עיבורים. ואתה אומר לקדוש ברוך הוא, תודה לקדוש ברוך הוא, איך מצאת לנו את התובנות ואת כל גרמי מרום לשרתנו, לשרתנו, לימים, למועדים, לשנים. והנה רבותיי, הנה דוגמה. מה עשית היום? אתמול, איך שאני הגעתי לאיזשהו אירוע, מיד חבר, אחד מהתלמידים שלנו מקבל מה שאני, אני לא מכיר מה זה, אבל אומרים וואטה, לא יודע מה זה וואטה, אבל כך אומרים. אז מקבל, שאל דהוב דהוב תרב, מודיעים עכשיו באינטרנט בכיכר השבת של החרדים, שמחר מי שותה מים בשעה אחת וחצי, בחצי שעה מת. שאלת אהוב את הרב, כן? אז אמרתי לו, קודם כל תרגיע אותו, שני תגיד לו בעזרת השם זה בהלכה יומית, לא יודע אם כבר הספקת לשמוע, כן? עכשיו רבותיי, ודיברתי על זה היום. תראו רבותיי, יש מה שנקרא שהשנה מתחלקת לארבע תקופות: תקופת תשרי, תקופת טבת, תקופת ניסן בתקופת תמוז. השנה היא 365 ימים פלוס שעות וחלקים. יש מחלוקת בין רבי שמואל ורבי עידה, אבל לא משנה, מגיע הזמן שנגמרת תקופת ניסן, מתחילה תקופת תמוז, נגמרת תקופת תמוז, מתחילה תקופת תשרי, נגמרת תקופת תשרי, מתחילה תקופת איך קוראים? טבת. אז יש מה שנקרא חילופי תקופות. יפה, סלמות. רבנו, מביא רק את העניין הזה שחילופי תקופות והכל. והנה רבותיי, אבו דרים, זכרו לחיו למבא, הוא בעל ידע במנהגים והכל, והוא כותב שיש איזושהי מסורת שבזמן שיש חילופי תקופות, יש חילופי מלאכים, משמרות מלאכים. בכל תקופה יש מלאכים. עכשיו יש חילופי משמרות. בנה דבנה, בזמן שמחליפים את המשמרות, עלול פתאום מלאך המשחית לחבל. עכשיו מה? שימו לב. בניסן, כיוון שהקדוש ברוך הוא היכה את המים של הנילוס והפכו לדם, אז אם כן איפה? בחצי שעה, חצי שעה זה גלובלי, זה שניות, אבל יתר ביטחון לקחו חצי שעה, שמחליפים משמרות, המלאכים של תקופת לתקופת ניסן עלול מהדם שהקדוש ברוך הוא פגע אז במים של המצרים להיכנס לתוך הכוס, לכוס המים, ואם אדם משתה אותו הוא מת. אוקיי? עכשיו, ואילו בתמוז, כשמתחלפת משמרת ניסן למשמרת תמוז, כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה ואהרון ודיברתם על הסלע והם היכו את הסלע, ואז עוד לא ויזומו ממיו, אלא לפי האגדה קודם כל זב דם, כי היכו אותו עד זוב דם, ורק לאחר מכן יצאו מים. עכשיו בזמן חילוף המשמרות, אז מיד הדם הזה עלול להיכנס לכוס מים בדיוק בזמן חילוף המשמרות, וזה רעל, וזה יכול להרוס את האדם. וככה רבותיי, אבו דרים מביא כל משמרת ומשמרת, מהכן בא יסוד הנזק והמזיקים שיכולים להזיק. עד כאן זה יפה מאוד. רק מה? אחינו האשכנזים קיבלו את הדבר הזה, אמרו, רבותיי צריכים להישמר, לא לשתות מים בזמן חילופי התקופות, בגלל הדברים האלה. והזניחו את המשך דברי אבו דרים. מה אבו דרים מביא? אבו דרים מביא בהמשך את רפאי גאון ואת אבן עזרא, שהם אומרים שכל הדברים האלה נחושים, לא נחש ארסי וצפע, דברי נחש, כאילו נחש ביעבור. ועם ישראל לא צריכים לחשוש מפני נחשים. ופותח באדוני, חסד הסובבנו, ולא לחשוש הנה מפני מזיק כזה, מפני מזיק כזה, אלא שומר תלוי מאדוני. שומר מסוער, לא ידע דברו. ולכן אין צריך בכלל בחד. את זה הוא מביא בשם רבי גאון, בשם אבן עזרא. ואז הוא אומר, יכול להיות שתכלית האגדה הזו הייתה להפחיד את הבני אדם כדי שיחזרו בתשובה. באמצעות הפחדות כאלה. כך הוא אומר, את הספע שחו, ועיקר התייחסו לרשע. ואז אמרו, הנה, צריך להיזהר. מי? אחינו אשכנזים. אלא מה? אחינו אשכנזים בקים. במהלך הזמן עזבו את המנהג הזה. כבר מעיד, שוט מלמד לו עיד, וערוך השולחן, ועוד רבים. היום אין מה אשכנזים חושים לדבר הזה. אבל מה? אחינו הספרדים קלטו מאשכנזים את המנהג הזה, ואז הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, גאון עולם, באמת. גון עולם אומר צריך שהגבאים יודיעו לציבור על שעת התקופה, וכן בשעה שאיך קוראים להודיע לוחות הזמנים, לוחות השנה, מתי שעת התקופה, שיזהרו. עכשיו מה עשה? עשה רב אחד צעיר שתמיד חכמים, כיוון שהעוד אסף אמר שצריך להודיע לגבאים, יצר קשר עם העיתונות ועם האינטרנט החרדי, והנה מפרסמים. ואז בתיאום העיר כל המדינה פוחדים, שואלים ימותו, יחיו, בדרום וגרד כבר כולם בפחד עצום, כן? ושואלים וכולי וכולי. טוב, אז האם לזה התכוון הרב עובדיה יוסף? תראו, האם לזה התכוון הרב עובדיה יוסף? עוד מעט תשמעו. עכשיו בואו נזכר בכוונה היום בכולל, יש שם כל השיעודים, יש שם מים זקנים, גמלאים, יש שם כמה כוללים, יש שם כל הדיימים. אז הגמלאים, אני שואל אתם, יש שם ברוך השם מן שרעב, מן סמעה, מן מנחם, מן דמר, ברוך השם וכל. אז נגשתי בכוונה בכוונה, קודם כל מאלה שבאו משרעב. אני אומר לו, מור יהודו, תגיד לי, אתם בתימן, חששתם מפני שעת התקופה? הוא אומר, לא תקופה, לא מקופה, שום דבר. לא ידענו מזה כלום. שאלנו מישהו מלחיימה, אצלכם חשו? אומר, מה פתאום לעולם לא היה דבר כזה. בקיצור, שאלנו את כולם, אף אחד לא שמע מדבר כזה שלא שותים בעת חישוב התקופה. אמרתי, אוקיי, בסדר, תודה רבה. זאת אומרת, ברוך השם, שהוא כיוון אותנו, אנחנו יהודי תימן, אל הדרך האמיתית, הישרה, שאין בה כל מיני תערובות. אלא ביטחון בשם, וזהו, בלי שום דברים אחרים. סבור. אומר הרמ"א, בחיים, שאם שאבנו מים, שאנחנו מלינים אותו בלילה בשביל לרוש את המצות, זה נקרא מים שלנו, אנחנו שאבנו מים, עכשיו, בדיוק רבותיי, הגיע בשוב התקופה, האם צריך לשפוך את המים האלה או לא? אומר הרמ"ן, זה שאמר שהם מסוכנים המים האלה, אמר לא לשפוך. עוד יש מנהג רבותיי, שבמקום שבו נפטר הנפטר, שופכים את המים שיש בבתים של הנפטר, בבית של הנפטר, בסביבה של הנפטר, בשכונה של הנפטר, שופכים את המים האלה. אז מה יהיה אם יש מים שלנו ומישהו נפטר? נשפוך את המים האלה, כי הרי המים האלה אנחנו זקוקים להם בשביל לרוש את המצות, לרוש העיסה. אומר הרמ"א, לא. זה הרמ"א שאמר צריך לחשוש מפני המים של התקופה, וזה אומר, לא, 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 לא חושים. מה קרה? מה פתאום? אומרים המפרשים, פשוט, בגלל ששומר מצווה לא ידע דבר רע. מה גם, זה זלזול במצוות. זה דבר רע. אבל מה? אמרתי להם רבותיי, גם מהלך היומית וגם לציבור. הרב משה מלכה, זכר צדיק לברכה, רבה של פתח תקווה, הוא היה חבר מועצת הרבנות הראשית, עוד זכיתי לשבת יחד איתו. הוא חיבר שאלות ותשובות מקרי המים, ואז הוא כותב באחת התשובות שלו, כבוד מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, הרב עובד יוסף, גאון עוזנו. ובאמת הוא מדבר ברצינות ולא בשביל להחניף. כי גדול היו איש, הוא גם מענב, הרב משה מלכה. אומר, מה ראה להאריך בספרו על מים של, על מים ש, איך קוראים, בשכונת הנפטרים, שאפילו בית גדול של גורדי שחקים, שכולם בבית הזה ישפחו את המים וגם בדוודים, מה ראה להאריך? הוא אומר, אנחנו צפון אפריקה כל כך אדוקים בדברים האלה, מעולם רבנינו בצפון אפריקה לא הורו את זה. נתנו לבני אדם, מנדה גפל, גפלינן בדה, מנדלו גפל, לא מבין מה זה, מה אתה עושה מזה תורה שלמה? השגה מאוד מעניינת, והוא משיג את זה כתלמיד בפני רבו. זאת אומרת, אני ודאי לא יוצא נגד הרב יוסף חס ושלום, ענק הוא איש, אבל אני אומר, לו יצויר, שהיו שואלים את הרב יוסף ימין, האם אתה אומר ומתכוון לפרסם את זה באינטרנט ובתקשורת? אני לא יודע, אני מכיר וקראתי את הרב יוסף מקרוב, אני חושב שהוא אומר, לא, אני אסביר לכם מדוע. כי זאת לא המטרה רבותיי, ללכת להחיל את הבריאות. יש הרבה בני אדם שאין להם שום מושגים, ובאמת הם פחדים. אתה אומר לו, אדוני, אם אתה שותה מים בשעה הזו, אתה מת. הוא לא מכיר את הספר, הוא מכיר את הרשע. יותר מעבר לזה הוא לא ידע כלום. דבר שני רבותיי, זה חילול השם. אם אתה לא מעמיד אנשים רציניים, בתקשורת שיסבירו בצורה נבונה את העניין הזה, זה עלול לגרום לכך שאנשים לא דתיים, שונאי דת, יגידו תראו איזה פרימיטיבים, תראו איזה דברים אלה, ואז זה קלקול גדול, זה קלקול גדול. לכם רבותיי, ברוך שעשה אותנו תלמידי הרמב"ם, כי אנחנו יותר מבוקרים, יותר שקולים, אנשים אשר כל דבר ודבר שוקלים לאמיתו של דבר, מה לומר, איך לומר, איך לחשוב, לא כל דבר ודבר להתחיל להשתולל ולפחד, לא, אני פותח בקדוש ברוך הוא, והפותח בשם חסד סובבנו, ואין מה לחשוש, ומשום כך מוריי ורבותיי, באמת, יהודי תימן, ללא הבדל, יש שם, יש בלדי, יש הרעב, ללא הבדל. בדבר הזה לא קלטו את העניין. מדוע? פותחים בקדוש ברוך הוא, הולכים באמת ביושר, וזה, זה דרכו של הרמב"ם. מוריי ורבותיי, אני עוד אגיע ללימוד היומי וכו', אבל התחלתי בעניין הזה של התוכן המיוחד במשנתו של רבנו, והתחלתי גם כן לגוע בעניין של אבותינו ביהודי תימן. תראו רבותיי, התחיל בדבר מסוים והמשך בדבר מסוים. פעם אחת היינו בעצרת לכבודו של הרמב״ם בספרד. בספרד רבותיי, ממשלת ספרד קיימה עצרות לכבוד הרמב״ם יום שלם בפרלמנט בכל מקום. כאן נלחמתי ונלחמתי עד ששמעו בקולי פעם אחת קיימו לזכרו של הרמב״ם בכנסת, כמה? חצי שעה, שעה לדבר, לא יותר. זהו, יצאו ידי חובה. ועוד ששם רבותיי יום, כמה ימים עושים לכבודו של הרמב״ם. גויים! לא מדבר על יהודים. גויים, עד כדי כך. ממש מכבדים, מעריצים את הרמב״ם. יש להם גאווה שהוא היה בקורדובה בספרד. והנה רבותיי, היינו חברי מועצת הרבנות הראשית שם בכנס עצום שהיה בספרד לכבודו של הרמב״ם. ובאים בבוקר, קראנו שחרית. אז הם גמרו תפילת שחרית, ומיד הם מחליפים תפילין, בתפילין של רש"י, בתפילין של רבנו תם. והם שמו לב שאני לא מחליף תפילין, אותו תפילין. טוב, גמרנו את התפילה. אז כבר מקפלים את התפילין, כבר זה. אז אחד מהרבנים אומר לי, כבוד הרב הרוסי, מה זה? אין לך תפילין של רבנו תם? אמרתם, תראו, בשולחן ערוך כתוב, מי ראוי להניח תפילין של רבנו תם? רק אדם חסיד, ראש המים, גדול וראוי, לא כל אדם מורה לכך. ואנחנו די תימן, לא ראינו את עצמנו גדולי העולם כאלה שראויים להניח או תפילין. וואי, אומר אותו רב, וואי, עד כדי כך? מה, תראה, אשכנז ואפילו ספרד, מניחים שאם אתם עד כדי כך נהייתם נאמנים בדברי מרן? אז סתרה דממה, פתאום רב אחד אחר אומר, רבותיי, הרב ערוסי עובד עלינו בעיניים. הוא יעיז ללכת רבותיי לנהל פרי של רבותם, הוא בטוח! שהמסורת התימנית אמת ואין דומה לה. מרגע שאתה מניח תפילין של רבנו תם, אתה מטיל ספק במסורת שלך. הוא בטוח, זה הרמב״ם, הוא אומר. זה הרמב״ם, זה לא קלאשי, זה הרמב״ם, זה יהודי תימן. הוא לא ילך להמיר את המסורת שלו בשום דבר אחר. אני בזה רוצה לומר לכם. בסופו של יום, הם מבינים שתורת אמת הייתה בפיו של רבנו משה בן מימון. ובסופו של יום מבינים שאצלנו אצל יהודי תימן שימרנו מסורות עתיקות יומין אמיתיות, אמיתיות, שאין להם דומה, שאין להם דומה להם. תראו, רבותיי, מעניין לעניין, אני עוד אשור לכך. אני סיפרתי לאנשים שפעם אחת היינו אצל בן תורה, יהודי יקר תימני, הם חכמים והכל, הוא שוחק. אז הוא גר בדיוק בבני ברק, שם אצל הליטאים. אני גרתי אז בבני ברק של חסידים, הוא גר אצל הליטאים, הליטאים רבותיי, אלה שומרי הראש של הקדוש ברוך הוא, הם הכי מחוברים. השאר צריכים לעבור דרכם אם בכלל יתקבלו לקדוש ברוך הוא. זה הליטאים. אז נגד הרבונבון, זה היה חדר, חדר, כל התימנים היו מסודרים ככה, צריך כאן החתן, וכאן כל הרבנים. איזה רבנים, אז מה אתם זוכרים? מורי השייח, זכרנו לך, מורי חסבאל, זכרנו לך, מורי סחן גלתן, זכרנו לך, מורי סחן סחן, זכרנו לך, כל מי ומה, עוד היו בחיים, וכולם היו בחתן באמצע. אני הייתי צעיר, אותי הוא שם כאן בפינה, למה? כי כאן רסף חושים את כל הליטאים, כל הליטאים, החכמים הליטאים, שם אותם כאן, תחתרו למה. וכאן יש לנו עוד אורחים, זה אורחים כאן, מלא, מלא. הכל התנהל בצורה נפלאה ומופלאה. זה שירות, ברכות, סדר, שקר, תענוג, ממש לפי המסורת. כל, זה מעורר השתאות והתפעלות. גמרנו את כל הסדר של הג'עלה והכל, הגיע הזמן האוכל. מטבע הדברים הביאו מים לנטילת ידיים. כמנהגנו, נוטלים ידיים, מחכים עד שכונם, ואחד מברך לכולם. הוא בכוונה הושיב את הליטאים כאן, כי שם בדיוק היה בקצה, בפרוזדור, אנטל. והם הרי מקפידים מאוד מאוד, סמוך לנטילת ידיים, ברכת המנוסי. הם צריכים הפסק. טוב. ולכן בכוונה הושיב אותם שם, ברגע שהתחילו להתכונן לאוכל, אמר להם, רבותיי, אתם הנה זה נטילת ידיים, כי הם לא רגילים שבהם נותנים להם את הידיים. הם עוד צריכים פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, והם מעצמם. לך תהדר ועשה את שם. וכל אחד ואחד שהגיע, יש לו כבר פיתה מוכנה, פיתה מוכנה, צומח לנביא לו, ברוך הוא. וככה כל אחד מהם, אבל עוד לא ישב, עוד יודע שם, איך שהוא רק הגיע, ישר, ככה, ברוך אותו שבקוי מכון מצלמה, ככה, מצלמה כזאת, כל אחד מצלמה כזאת. טוב, אז והתיישבו, כשהם התיישבו, מתחילים מאחור, פתאום הדברים שעדיין לא גמרנו, ועוד לא מרחנו, ויש גם הם קצת מדברים. אז בדקו התרחשו, הפסק, ככה, כאילו, רועשים, איך הדבר כזה? אמרתי בלב שלי, עכשיו הבנתי למה בעל הבית הושיב אותי לידם, כדי שאני אכה על קודקודם. אז מה עשיתי? אז למרות שנטלתי, אמרתם רבותיי, הנה, לקחתי להם גמרא, פתחתי להם תוספות, אמרתי להם, אנחנו נוהגים כמו אבות אבותיכם, קראו את התוספות, באמת בזמן חכמה התוספות, ככה אבו, שקודם כל נותנים, מחכים, ואחד מלך לכולם. ככה השתאו, וואי, כאילו, אני מכיר אותם מתוך הבאים, ככה אבותיהם נהגו. אחר כך אני לוקח, אז היה רב אחד אומר, כן, זה מנהוגים. אמרתי, לא מנהוגים, זה הדין, אמרתי לו. זה הדין. לקחתי לו את המשנה ברורה, אמרתי, תראה, המשנה ברורה אומר, אחד מברך לכולם, ברוך המלך מלך, זה הרבה יותר מאשר כל אחד לעצמו. אחר כך לקחתי לו את הטור, היה לנו ארון ספרים ממש לידינו. אמרתי, כנראה הם הושיבו אותי כאן בשביל לטפל בהם. אז, ופתחתי להם את הטור, וראיתי להם בטור, רבותיי, הנה, שתי שיטות. הם אומרים, סמוך לנטילת ידיים ראשונה, ברכת המוציא. ואנחנו אומרים, כך אומר הטור. ושיטה שנייה אומרת, סמוך לנטילת ידיים אחרונה, ברכת המזון. הטור זה אשכנזי, בן יעקב ורבי אשר זה אשכנזי. הוא אומר, לא אני אומר. אז אומרים, רגע, הרב רוסי, באמת, אתה אמרת דבר נכון. אבל מה ההיגיון שאחרי נטילת ידיים אחרונה, ברכת המזון? מילא בברכת הידיים הראשונה, ברכת המוציא לחם לארץ, כדי שלא יהיה עסק. אבל כאן מה פתאום? אמרתי רבותיי, שתי תשובות בדבר. א', ברכת המזון היא הברכה היחידה מכל הברכות שהיא דהורה איתה. ולכן אומרים, אדוני, אל תשתהה. ארצך מטילת מים אחרונים, תברך. כי אם אתה תשתהה, עד כדי שאתה תרעב מהאכילה, פקעה חובת הברכה. ולכן צריך להיות סמוך כמו מה שעושה מהר, כדי לא לרשוע. והנה כאן, בנטילת ידיים, תראה מה שכתוב, נוטל אדם ידיו שחרית, ומשמרן כל היום כולו. אז איפה שרת העסק? קיצור שרחו. מה אני בזה רוצה לומר? אני בזה רוצה לומר, מוריי ורבותיי, אנחנו, יש לנו תורת אמת. מנהגנו היא תורה. גם מי מאיתנו שלא זכה ללמוד את הדברים האלה שאני אומר, העובדה שהוא הולך בדרך אבות היא תלמודית. כל מה שאמרתי כעת זה תלמוד, כל מה שאמרתי כעת זה רמב״ם, כל מה שאמרתי כעת זה שולחן ערוך, הכל. רק מה, לא כולם יודעים שזה בספרים, אבל לנו יש תורת אמת. או משום כך מורה ורבותיי, דעו, לא יסולה בפז זה שאתם כיהודי תימן, אני, אתם, כולנו, בני אב אחד אנחנו, כשאנחנו נרתמים חזרה ללמוד את דברי רבינו, כי יש לנו ברית בינינו ובין רבינו מזה מאות בשנים. רמב"ם רבי משה בן נחמן אומר עליו השלום, דעו, יהודי תימן כל כך העריצו את הרמב"ם, עד כדי כך שבקדיש לעתיד לחדות העולמו, אז אמרו, הוא חיה רבנו רבי משה במימון, כפי שהייתה מסורת בזמן הגאונים, שככה אומרים על גאוני בבל. אז אנחנו יודעת מה נחתקנו את זה על רבנו משה במימון בתקופה מסוימת. כלומר, זה לא סתם הערצה לאיש, זו הערצה לדרך. מה אמר רבנו הרמב״ם? רבנו הרמב״ם אמר, אדוני, שום נביא בישראל, אסור לו לחדש. אלא זכרו תורת משה עבדי, ככה נביא המלאכי אומר, זכרו תורת משה עבדי. ואני אומר לכם, מוריי ורבותיי, אפשר להגיד, זכרו תורת משה עבדי, רבנו משה בן מימון, שהוא נאמן לתורת משה עבדי, משה רבנו, שהוא נאמן לתורה מן השמיים, בלי לזייף אפילו עוד אחד, בלי זייף לא עוד אחד. הוא שמר על כל התורה כולה, הרמב״ם זה לא רק מה שנוהג בימינו, אלא מה שעתיד לבוא, תורת המקדש, תורת התערה, תורת ארצאל, תורת מלכי ישראל, הכל מכל כל לא ידח ממנו נדח. כל העוסק בתורת הרמב״ם, הוא לא עוסק רק מה עכשיו פתח, עכשיו משעבעב, עכשיו מבין המצרים, לא, לא רק זה. כל העוסק ברמב״ם עוסק בכל התורה כולה בשלמות. וזה הישג, זה דבר גדול, זה זכות גדולה מאוד מאוד. ואז מה? מלבד שהוא מתחבר לתורת משה רבנו בכולה, בכולה, זכרו תורת משה עבדי. למה הנביא מלאכי אמר, זכרו תורת משה עבדי? שומע, זכרו תורת משה רבנו. משהו מאוד מאוד, מאוד נפוץ. למה זכרו תורת משה עבדי? מוריי ורבותיי, זה מה שהרמב״ם חי כל חייו. אנחנו לומדים את תורת משה רבנו כמו משה רבנו. משה רבנו שאף להגיע לאהבת השם מוחלטת. זה עבדות. זה עבדות. עבד מלך מלך. זה לא עבדות של בשר ודם. עבדות לבורא עולם זה אהבת השם יתברך. זה רבנו רוצה. הוא רוצה שנביא אותנו לא רק לידיעת כל התורה כולה, אלא לערצת השם, לאהבת השם. ואסיים רב רבותיי בלימוד היומיומי הזה. באמת זכינו בדורנו נכניס לתוכן הזה של בהגית הבאות יומם בלילה, שזה מצד עשה מן התורה, להגות גם ביום וגם בלילה בלימוד תורה. זכה והכניס דבר מאוד מאוד חשוב, דף יומי, דף גמרא בבבל יומי. אחד מורמיגור אומר, דף ירושלמי יומי. בא רב אחר אמר, משנה יומית. בא רב אחר אמר, הלכה יומית. והנה זכינו שדורנו שלנו אומר, גם רמב״ם יומי. זה רבותיי פרוטה לפרוטה מצרפת למאה. יום ליום יביע עומר, ולילה לילה חווה דעת, כמו ששמיים מספרים כבוד אל, והם כאילו מחווים ואומרים את שבח השם. כך מי שעוסק יום יום בלימוד תורה בכלל, ובלימוד תורת משה רבנו בפרט, רבי משה בן מימון, שזהי תורת משה רבנו, משה עבדו של בורא העולם, הוא בבחינת מספר את שבחו של המקום, יום יום יביע עומר ולילה לילה חווה דעת. ולכן מורי ורבותיי, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שאכן ישקוד בתורתו, יאיר עינינו למאור תורתו, ויסייענו להבין את תורתו, ולאהוב את תורתו, ולאהובו, כי רק בדרך זו נוכל לזכות רבותיי, שנשמותינו יקוים בהם מה שאנחנו אומרים בברכות התורה, חיי אלו נודע בדרכנו, חיי אלו נדוע בדרכנו, שזה נזכר חיי האמת והנצח, שזו היא תכלית של כל יהודי באשר הוא שם. ואז רבותיי, לא זו בלבד שכל יהודי מאיתנו יאור באור עולם, אלא נזכר ככל שיתרבו הלומדים בתורת השם, ובעיקר תורת משה רבנו, רבנו משה בן מימון, כך נזכר מוריי ורבותיי, שכלל ישראל, כלל ישראל, יאורו באור התורה,